שלום לכולם. אני מזכיר איכן היינו בפעם הקודמת. אנחנו סיימנו את סיפור המערכה בין דוד לבין גוליית. המערכה הסתיימה, כבר רודפים אחרי הפלישתים, והנה המקרא חוזר ומספר לנו לאחור, רגע, בוא נספר איזשהו, ככה נצלם איזשהו חלק מהסיפור ונפתח אותו. סוג של גופה שמופיע בגמרא, אמרנו שאחרי שסיימו כבר איזה דבר, רגע, סיפרתי לך על הדבר הזה, בוא נראה בדיוק מה היה שם, ומתרחבים. וחירות שאול לדוד הולך לקראת הפלישתי, אמר אל אבנר, בן מי זה הנער? אנחנו ראינו פרשנים ששאלו, רגע, הוא יודע, וכולם שאלו את השאלה המתבקשת הזאת, והביאו כיוונים שונים לתשובות. אבל אנחנו ראינו שברגע שנחשפים לשאלה משמעותית נוספת, והיא לא רק, רגע, הוא מכיר אותו, אלא בואו נבין טוב את ההקשר, בואו נבין איפה הוא נתון. וכראות שאול לדוד הולך לקראת הפלישתי, זה אחד הרגעים המותחים, הקריטיים, הגורליים בחייו של עם, בטח אחרי שקמה מלכות לפני זמן לא ארוך, והיא עומדת למבחן, ושאול עומד למבחן, והכל עומד למבחן. בתוך המקום הזה, השאלה בין מי זה הנער, שבעצם עסוקים בה המלך מצד אחד, שר הצבא מצד שני, והוא פוקד עליו שלוש פעמים, ראינו נכון? שלוש פעמים, תברר בין מי זה הנער. ואנחנו רואים אותו נשבע, אבנר אומר, חי נפשך המלך, אני נשבע בחיי המלך, אני לא יודע. מה אתה נשבע? אם בסך הכל לזכור במי המדובר. ואמרנו, הוא לא יוצא למרדף, כל העם רודף, אבל השר צבא עסוק בדבר יותר חשוב. כרגע לברר בין מי זה הנער, זה פלא שלא יהיה שואר להבין מה מתרחש שם ומה בעצם מגולם במקום הזה. והנה הלכנו לחזל, וחזל מתוך קריאה באמת קשובה בתוך הפסוקים, באמת מצביעים פה על הלב של הסיפור. והלב של הסיפור הוא בעצם, רגע, בין מי זה הנער? מבית פרץ או מבית זרח? בלשון החכמים. אם זה מבית זרח, נסתדר איתו. אם זה מבית פרץ, אז זו שאלה קיומית. למה זו שאלה קיומית? כי שאול רואה עכשיו את רואה, וכראות שאול את דוד הולך לקראת הפלישתי, הוא שואל את עצמו, רגע, האם האיש הזה בא להציל אותי או בא מה? להחליף אותי. להחליף אותי זה דבר מאוד משמעותי. עוד מעט נראה כמה הוא יוצא למלחמה על הדבר הזה. הוא לא מקבל אותה. למעלה, כ-15 פרקים פלוס, מספרים לנו איך שאול לא מקבל את הגזרה, לא מקבל את הדבר הזה, נאבק בו בכל כוחותיו. אז בתוך המקום הזה, אך מתבקשת היא הפרשנות הזאת של חז"ל, שבעצם הסיפור פה בין מי זה הנער, הוא בעצם סיפור שמצביע על הלב של, הייתי אומר, הפרשיות שעומדות בפתח, וזה כמו מתג הפעלה לרדיפה הארוכה. לפרקים שמתארים איך שאול לא מקבל את הדבר הזה, רואה בו איום קיומי ויוצא למלחמת עולם, ממש מלחמת עולם. למעלה מ-15 פרקים בתנ"ך, זה מסה אדירה, זה הרבה מאוד, איך הוא עוד שלב ועוד שלב לא מוכן בעצם לקבל את רוע הגזרה, נקרא לה ככה. תחת הכותרת הזו אנחנו כבר התקדמנו עוד ואמרנו, טוב, אז זה הגיוני, זאת אומרת, זה מתבקש, כאילו המתח הזה שהוא נתון בו ויואב שלא רוצה להיכנס לעניין, אנחנו יכולים להבין את הדבר הזה, ובסופו של דבר, כן, אם הסיפור קשור, רגע, הוא עומד להחליף אותי, אז יואב אומר, חי נפשך המלך אם ידעתי, אני לא יודע כלום, מה? אבנר. מוציא את עצמו מתוך הסיפור. אבל זה לא מספיק, זה לא מספיק, מה?
למה אחרי זה אבנר לא שואל בעצמו אלא מביא את דוד?
רואים שהוא לא רוצה לנו, הוא לא, גם אומר בהתחלה שהוא לא יודע, ורואים שהוא ממסמס פקודה, כי הוא לא רוצה להיכנס למקום הזה. אז זה בדיוק השאלה, מה השאלה בדיוק? מה הנקודה פה? אז בואו נלך עוד צעד אחד קדימה. תראו, התשובה הזאת של חז"ל היא משמעותית מאוד בהיבט של להבין שיש פה דבר קיומי. להבין שהוא יוצא למלחמת עולם, ובאמת זה קורה בפרקים הבאים, וזה מתג ההפעלה. אז קשה לברוח מהפרשנות הזאת מצד אחד. מצד שני, בין פרץ או בין זרח, זה לא מה שכתוב. בין מי זה הנער? לא כתוב בין פרץ או בין זרח, נכון? כאילו, היה צריך להיות כתוב. כאילו, עכשיו, שימו לב, מה התשובה? בן עבדך ישי בית הלחמי, זה פרץ או זרח? את העובדה הזאת שאול יודע, הוא שלח כבר בפרק ת' ז', הוא שלח אל אביו, אל ישי, שילחה את בנך אשר בצון, זאת אומרת, הדבר הזה כבר היה. אז טוב, אז את זה הוא יודע, אז מה חידש לו? ואנחנו רואים שהסיפור באמת עונה לשאלה, בן עבדך ישי בית הלחמי, הכל בסדר, נרגע. מה נרגע? כאילו, הוא לא ענה לו עם פרץ או זרח, הוא רק אמר לו בן עבדך ישי, ואת העובדה הזאת הוא יודע, אז איך יש פה תשובה לשאלה שלנו? והשאלה הכבדה יותר משתי השאלות האלה, אני חושב שבה אנחנו פחות או יותר סיימנו, האם הייתה מסורת לחזל? האם בימיו של דוד, בימיו של שאול או בימים קודמים להם, הייתה מסורת בידי החכמים שהמלכות עומדת להיות בידי משפחת פרץ ולא משפחת זרח? אין סיבה להגיד. אין סיבה להגיד דבר כזה. מי שקורא את הפסוקים רואה לא רק בין פרץ לזרח אין הבחנה, אין איזה הכרעה שפרץ בפנים וזרח בחוץ, אלא יותר מזה, הכין השם את ממלכתך עד עולם, אומר שמואל לשאול בפרק י' ג', הכין השם את ממלכתך עד עולם, ואתה ממלכתך לא תקום. למה? כי לא היית בסדר. אז מה זה הכין עד עולם? הרי זה, הסיפור אומר, עומד להיות עוד מעט של דוד. אז התשובה, הסיפור הזה הוא פתוח לגמרי. והסיפור הזה הוא פתוח לגמרי, ואנחנו רואים שיש כמה וכמה מחשבות, אפילו שמואל שממנה את בניו להיות שופטים בבית לחם, בניו, מאיפה בא המחשבה הזאת, אולי קשור קצת להוא, בניו בקרב ישראל, המנהיג, ולקשור את זה באיזושהי צורה לשם, באיזושהי מחשבה, ואנחנו רואים את שאול נאבק עד הסוף על מה? לא לקבל עוד שנתיים כדי לדחות לדוד, זה לא עומד על הפרק, זה לא הנושא, תנסו לדלות איזה אמירה מתוך הכתוב שרומזת למקום הזה ולא תמצאו. אנחנו כן נמצא אמירות מאוד חזקות שכמו בן נאוות המרדות, כי יודע אתה לבושתך ולבושת ערוות אמך, כי כל הימים אשר בן ישי חי לא תיקון אתה ומלכותך. אז אם בן ישי לא חי, אתה תיקון. איך אתה תיקון? המלכות לבית דוד ולזרח, זה לא נושא בכלל. אין דבר כזה. בחזל זה מופיע. אבל צריך לראות איך לקרוא את חז"ל, זה מדרשים, זה לא פרשנות. מדרש יש לו עומקים אינסופיים, אבל צריך להבין מה הוא עושה, והיום תהיה לנו דוגמה מה עושה המדרש, אנחנו נביא קצת מדי פעם, אני אשתדל ככה לפתוח מדרש, לא רק בכתוב שבמדרש, לא רק במשמעות, אלא גם בכלי עבודה, איך לקרוא מדרש. אבל בכל אופן, אז באמת אנחנו נראה את הדבר הזה במדרש, אבל בכל אופן בפסוקים, כמו שאנחנו רואים, זה לא נמצא. מה כן נמצא בחז"ל? חז"ל כדרכם עושים את הדבר הזה הרבה מאוד. הם יכולים לדבר על מציאות ולקשור אותה לדוד ולקשור אותה לירושלים בהקשרים שעוד לא קיימים בעולם, ובפשוטו של מקרא אתה רואה שזה פתוח, אף אחד לא ידע. המקום אשר יבחר השם אומר שמאוחר יותר השם יבחר, והוא עוד לא בחר. ובכל אופן חז"ל ידברו על כל מיני מצבים. ירושלים, הנה, כבר בספר שופטים ידברו על ירושלים, ואתה שואל איך בספר שופטים מדברים על ירושלים? אף אחד לא חלם עליה כעיר בירה, כעיר שאחרי זה ייבנה במקדש. לא חשבו על ירושלים, נכון, לא חשבו, אבל חז"ל באים ואומרים הכתובת הייתה על הקיר, הנה תראה בפסוק הזה, תראה בפסוק הזה, אפילו בספר בראשית הם יבואו וימצאו פסוקים. אבל זה כדרכם של חכמים למצוא את העומקים האלה כרמזים שנמצאים שם. זה לא במערכה של פשוטו של מקרא. במערכה של פשוטו של מקרא תבדקו ותמצאו, לא, אתם תעלו חרס בידכם. למה? כי אין שום רמז ואין שום אמירה, ויש אמירות הפוכות שהמלכות זה סיפור פתוח ולא שייך כרגע לשבט מסוים, רק בשלב מסוים אחרי דוד. אם אתם רוצים כתובת יותר מדויקת, בפרק ז' בספר שמואל ב', מי אנוכי ומי ביתי כי אביא אותני עד הלום, ותדבר עוד לעבדך למרחוק וכן הלאה, זאת תורת האדם. אחרי שאומרים לו בנך יבנה את בית המקדש, אז לא אתה מצד אחד, אבל מצד שני בנך, ואני נותן לך בית מלוכה, ובית מלוכה זה דוד, שם בעצם קיימת ההבטחה. טוב, אבל זה נושא שלא כדאי להתרחב אליו יותר על המידה, ואנחנו ברשותכם נלך עכשיו את הצעדים קדימה. אז אם כן, אנחנו אמרנו יש לנו בעיה. בין מי זה הנער? בין פרץ או בין זרח? זה לא מה ששאלו, וגם לא, התשובה לא עונה, וגם עכשיו אנחנו מבינים שזה לא יכול להיות, כי זאת לא שאלה. אף אחד כאילו כשאומרים את המילה פרץ בתקופה הזאת היא לא אומרת שום דבר יותר מאשר זרע בפשוטו של מקרא. אז אנחנו, מה אנחנו עושים? אז בואו נראה את את הפסוקים, בואו נראה את המילים. לא כתוב איך קוראים לאביו של הנער, מה שמו, נכון? מה שמו זה שאלה קונקרטית מאוד שבעצם מצפה לי לדעת מה שמו, כאילו איך קוראים לבן אדם, זה שאלה מאוד מסוימת. המילים בין מי זה הנער הם בעצם שאלה רחבה יותר שמתייחסת בין מי הוא. בין, זה יכול להיות במובן המצומצם אבא, יכול להיות במובן הנוסף אמא, יכול להיות משפחה, בין איזה משפחה, ויכול להיות חמולה, ויכול להיות משהו רחב יותר. המילה בין מי זה הנער היא פותחת, או המשפט הזה הוא פותח לאיזשהו מקום מרחב. זאת אומרת, אז אני באמת במובן הזה שלא שואלים מה שמו של, אז התשובה היא גם איזשהו משהו שפתח אותו לאוויר העולם, והתשובה היא לא מסוימת, היא לא תחומה, מאפשר פה איזשהו משחק לכאן או לכאן. ותחת הכותרת הזאת בעצם אפשר לגלם, אפשר לשמוע בתוך השאלה הזאת אפשר כמה צלילים, כמה מקומות. זו שאלה פתוחה, ובשאלה הפתוחה הזאת אפשר לומר בין מי זה הנער? איפה הוא צמח? באיזה ארוגה? מאיפה באה הגבורה הזאת? כאילו בין מי הוא? כאילו מאיפה זה בא? מאיפה זה צמח? כשהמילה בין היא משמשת במובן הזה, כי איפה זה צמח? אז ברור שזה צומח במשפחה, ובעצם יש פה איזה אמירה, טוב, אז תגיד לי מה קורה שם במשפחה, במובן כזה, במובן אחר, וגם פה כאילו זה כמו, תגיד לי מאיפה הוא צמח, ואפשר להוסיף לשאלה הזאת, בעצם להגיד, היא לא שאלה קונקרטית מדויקת, תגיד לי הוא מאיים עליי, איזה מילים אפשר להגיד את המאיים עליו? אז בעצם הולכים למשפחה, ופה אני רוצה להראות דבר מעניין. איך תופס שאול את המושג משפחה בהקשר של המלכות? מה זה אומר מבחינתו? אז בואו תראו כמה נקודות ציון מעניינות. נקודה אחת, כשבאים ואומרים לו, רומזים לו שהוא עמד להיות המלך, ויען שאול ויאמר, הלא בנימיני אנוכי מקטני שבטי ישראל, ומשפחתי הצעירה מכל משפחות שבטי בנימין, ולמה דיברת אליי כדבר הזה? מה זה קשור המשפחה? דיברנו עליך. לא, זה משפחה, הולך לפי משפחה. זאת אומרת, שימו לב עוד מקום, כשמתחילים לדבר על שאול בפרק ת' ומדברים על המשפחה, אז מדברים על אבא שלו והולכים שש דורות אחורה, קיש בן 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 בן, ואנחנו מבינים וואו, שורשים משפחתיים זה דבר מאוד מאוד משמעותי. עוד דבר, שימו לב לצד הראשון של שאול מיד אחרי שהוא אומר בן מי זה הנער, בואו תסתכלו על הלשון פה בפסוקים, היא מאוד מאוד חדה. אז אם כן הוא שואל בן מי זה הנער, ובמתח גדול לשמוע בן מי זה הנער, ואז ואי כחל אותו, ויאמר דוד בן עבדך ישי בית הלחמי, עוד מעט נבין מה התשובה בשאלה הזאת, ואי כחל אותו לדבר אל שאול ונפש יונתן נקשרה, וזה מצד יונתן, והתגובה הראשונה של שאול לתשובה של דוד, ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו. בן מי אתה הנער? שומעים את הקשר? למה הוא לא נותן לו לשוב בית אביו? כי אם הוא ישוב בית אביו, אז שם ירקמו את הרקימה שלהם, ושם ימרדו בי, כי הסיפור הזה צומח במשפחה. אגב, זה לא רחוק, את דוד משכו בקרב אחיו, נכון? זאת אומרת, המשפחה הייתה בתוך הסיפור הזה, וכששאול חושד, אז בעצם אנחנו רואים את כל בית אביו של דוד צריכים לברוח ממקומם. בורחים ממקומם, בורחים, ויחד עם דוד יוצאים למסע המשפחתי. למה כולם בורחים? כי שאול רודף אחרי בית אביו, ולא נתנו לשוב בית אביו כמו שראינו. ועוד דבר אחד, תבדקו ותמצאו דבר יפה, שמכאן ואילך, בכל פעם ששאול מדבר אל דוד בהיבט הזה שהוא מורד בו, בהיבט הזה שהוא מסכן את קיומו של שאול ואת בית שאול, הוא קורא לו בן ישי. מדוע לא בא בן ישי לעזבה? למה אתה קורא לו בן ישי? בן ישי, כי הוא מורד, כי הוא לא בסדר, והוא לוקח את המשפחה בעצם כנושא. אז אם הדבר הזה הוא כך, אז אפשר בעצם להגיד שבצורה נוספת, כאילו שאול מבין, שאול קודם כל יודע כבר, קיבל משמואל את המילים הקשות, ונתנה לרעך הטוב ממכה, קרא השם את ממלכתך מעליך, ונתנה לרעך הטוב ממכה. את המילים האלה הוא שמע, והוא מבין בעצם מונתנה לרעך הטוב ממקה, ש, שהדבר הזה עומד לצמוח באיזשהו מקום, עומד לצמוח באיזושהי משפחה, באיזשהו מקום. אז כשהוא שואל בעצם בן מי זה הנער, איפה הוא גדל, איפה הוא צמח, איפה הערוגה, הייתי מוסיף, ומה קורה בערוגה הזאת עכשיו? אני רוצה לדעת מה קורה בבית הורתו ובמקום שהוא גדל בו, במקום שממנו הוא בא. זאת אומרת, ואחרי זה רואים, לא נתנו לשוב בית אביו מהחשש הזה, רואים שזה נמצא. אז באמת, ברקע אולי של כל הדברים האלה, שיש פה ערפל, בלי ספק, יש פה משפט אלום. חזל באים ואומרים, המשפט האלום הזה בסוף הוא בא לזרח או פרץ, האם זה הזן של המלכות או הזן האחר שיש בשבט דוד, רק הם עושים את זה רטרואקטיבית כמו שאמרנו, כאילו משייכים את זה כמו הכתובת על הקיר, אבל לא באופן ממשי, ובעצם אפשר לומר שהוא כמו שואל, מה קורה שם? במשפחה הזאת, ואז אבנר אומר, חי נפשך המלך אם ידעתי, אל תכניס אותי לעניין, לא רוצה להיכנס לעניין, מבין שזה שדה מוקשים גדול, וכולנו יודעים עד כמה זה שדה מוקשים שמנענע את הכל, מנענע את כל המערכת. טוב, אז הנה לנו איזושהי קריאה בתוך הפסוקים. כן,
לא הבנתי למה אבנר לא רוצה להגיד לו.
הוא מבין שאם כרגע בתור שר צבא הוא פטור מלנהל את המערכת כי יש דבר חשוב יותר, הוא מבין כמה הסיפור הזה עומד להיות טעון, שהמשמעות של הטעון הזה ששאול בעצם רואה בדוד, כי דוד כבר אוהבים אותו, אני מזכיר, כבר הוא נושא כלים והוא כבר נמצא לפניו, הוא כבר הוא נמצא, והוא מאוד, זאת אומרת, יש התחלה של היכרות של דוד, אבל גם בלי קשר לזה. זאת אומרת, הוא מבין שבעצם יש פה סיפור מאוד מורכב, כי המלך רואה בו איום למלכות. וברגע שהוא מבין את הדבר הזה, הוא לא רוצה להיות בפנים. הוא לא רוצה להיות בפנים, כי זה מסוכן להיות בפנים, בצד של המורדים, בצד, באיזה צד אתה. הוא לא רוצה להיות מעורב, הוא רוצה להיות מחוץ לכל הסיפור. הוא אומר, חי נפשך המלך אם ידעתי, אומרים לו תברר, הוא לא רוצה להיות זה שמביא את האינפורמציה, כי הוא מבין שזה חומר נפץ בקנה מידה שלא יהיה שואר שעומד לטלטל את כל המערכת. הוא לא רוצה להיות מעורב בדבר הזה. כל איתה, מה?
להגיד לשאול מי, באיזה ערוגה דוד ידע, זה לא תמיכה בדוד, זה תמיכה בשאול.
אתה יודע, ברגע שאתה מספר על אינפורמציה ששוקלת כל כך הרבה טונות של מתח או, או דברים שיכולים להיות בפנים, כל תערובת איתה בסופו של דבר מדביקה אותך באיזשהו דבר. אנחנו, ככה זה עובד. אתה בצד הזה, אתה בצד הזה. באיזה צד הוא? הוא בצד שלי או בצד שלו? על דבר כזה הוא יכול לשלם לחייו. אחימלך והכהנים שילמו בחייהם, כאן נכון? 85 כהנים נושאי בד. עובדים במקדש, במקדש, על מה הם שילמו את חייהם? טעות. הם היו, חשבו שהם היו חלק בתמיכה בדוד. תמכתם בדוד? שילמו בחייהם. אבנר מבין, אבנר מבין לנפש שאול. הקרבה ביניהם זה נושא מאוד מעניין.
אבנר ידע ששמואל אמר לשאול, נתן לרעך הטוב ממך?
קודם כל, אין אמירה כזאת במקרא. אין אמירה כזאת במקרא. כשאתה מסתכל על המשפט הזה, זה נראה כאילו כן. חי נפשך המלך, אם ידעתי. אבל מצד שני, חי נפשך המלך יש קושי, כי אם באמת הוא ידע, אז הוא נשבע לשקר. נכון? כי הוא נשבע בחיי המלך לשקר. אז אולי יותר נכון להגיד שהוא דאג לא לדעת. הוא מבין שיש פה חומר נפץ כבד מאוד, והוא דואג לא לדעת, והוא באמת נשבע אמת, אבל אתם יודעים מה הכוונה, שלפעמים מישהו באים ואומרים לו, תשמע, אתה רוצה, לא רוצה לשמוע, אני לא יודע, ושוב, מכירים מצב כזה, לא יודע, לא שמעתי, לא שמעתי, ובינתיים הוא לא שמע, ויש לו שבועה שהוא יכול לכוון אותה על פינה נכונה, ויכולה להיות גם על פינה פחות נכונה, ואנחנו מבינים את הסיפור. טוב, אז הנה לנו איזושהי צורה, ומה שאני רוצה לומר שבאמת ככה אפשר לראות את היחס גם בין פשוטו של מקרא, שבאמת יש פה איזושהי שאלה, והחכמים בעצם בסוף אומרים, אם זה מפה או מפה, עכשיו רגע, אבל מפה או מפה עוד לא יודעים אם זה פרץ או זרח. אז אני רוצה להגיד כלל שאנחנו חוזרים עליו כל הזמן, אין מקרא יוצא מדי פשוטו. חכמים במדרש לא ניתקו את דבריהם, יוצא הכוונה נפרד, יוצא החוצה, נפרד, כאילו לא מחויב, לא, לא, לא. מדרש הוא לא פרשנות מצד אחד, הוא אומר דבר נוסף, מצד שני הוא לא מנותק, הוא בנוי עליהם. ומה שאני רוצה לומר שבפשוטו של מקרא, יש פה כן איזושהי שאלה כמו מאיפה הוא, בין מי הוא, מאיפה הוא בא, מאיפה הוא צמח. יש פה גם איזה, אפשר לקחת אותה לכל מיני משמעויות, כי היא באמת רחבה. זה לא איך קוראים לה, זה לא, זה משהו בין מי הוא, בין מי הוא אמא, אבא, סבא, גם זה בני בנים כבנים, בין מי הוא, ובין איזה דרך, בין איזה שיטה, בין איפה זה, כאילו בסוף זה איפה צמח האיש הכל כך שונה הזה מכל מה שאנחנו מכירים. הוא בא לשם דוד ופתאום אומר משהו אחר לגמרי מכולם, וכאילו יונק מרוח אחרת ומביא משהו זר שאף אחד לא מבין מאיפה זה צמח. אז בין מי זה, מאיפה זה צמח? ובאים חכמים ואומרים בסוף זה פרץ וזרח, יהיה פרץ וזרח בסוף. ההבדלים האלה, כל ההבדלים האלה ששואלים עליהם, הם בסוף הולכים לפרץ וזרח. אז חכמים כבר מנסחים את זה, הוא מפרץ או זרח, במילים פשוטות. וזה עומק מה שאמרנו, רק אנחנו אמרנו את זה כאיזושהי שאלה פתוחה, כי באמת בהנחה ואני אומר, החכמים הם קוראים פשוטו של מקרא, ואני חושב שבפשוטו של מקרא התמונה נראית פשוטה. לפחות אין שום מקור, גם לא יסור שבט מיהודה, לא מדובר שם על מלכות, ויש פסוקים אחרים שאפשר לחשוב משבטים אחרים שמקבילים לזה. בכל אופן, טוב, אז עד כאן בהקשר הזה של היחס ביניהם. אני חושב שאפשר לחזור על המדרש, אבל אין לכם את המדרש הזה, ואני חושב שהוא בסך הכל, דיברנו על מה שעיקרי הדברים שעולים מן המדרש, אז נניח לזה, ואני רוצה ללכת לעוד מקום אחד פה בפסוקים. פרק י' ז', בואו נראה. אם כן, מה עונה דוד? אז אחרי ששאול נאלץ לשאול בעצמו את השאלה הגדולה, כן? ויאמר אליו שאול, בן מי אתה הנער? ויאמר דוד, בן עבדך ישי בית הלחמי. אז קודם כל ראינו, הוא לא חידש דבר שהוא לא יודע, ובכל אופן זה פייס אותו. איך זה פייס אותו? איך זה, כאילו הכל בסדר אחרי הדבר הזה? סימן שהוא כן נתן לו מענה. איזה מענה הוא נתן לו? אם הוא רצה לדעת במובן הרחב מה קורה בבית ישי, הוא קיבל מענה? התשובה היא כן. איזה מענה הוא קיבל? בן עבדך ישי בית הלחמי. הוא הוסיף מילה אחת, אני בן עבד של המלך. הבנתי, נכון? שומעים את המקום? זה הרי המקום. זאת אומרת, אני מזכיר ואני רוצה לחדד את הדבר, תבינו, 40 יום עמד שאול במערכה, ומיום ליום המערכת הלכה והתרסקה, הלכה ונפלה, ויחתו ויראו מאוד, הם נמצאים במצוקה, והצבא הולך ומתפרק. במשך 40 יום עומד האיש הפלישתי, הענק הפלישתי, מחרף ומגדף, ואין מי שעומד נגדו, וכבר מציעים פרסים ומציעים פטור ממיסים ולהיות למלך, לשאת את בת המלך, מתחילים, ואת ביתו יעשה חופשי מישראל, וקיצור כסף וזהב, פרסים גדולים במובן כזה, במובן אחר. כל הדבר הזה בעצם מתרחש, והמלכות הולכת ומתרסקת. והנה בא דוד ביום האחרון, עושה את מה שעושה, והוא בא אל שאול עם הראש של גוליית בידו. איזה עמדה יש לדוד עכשיו? כמה כוח יש לו ביד? הרבה כוח, נכון? עוד רגע נראה, מרקדים כולם, עיקה דוד, שאול באלפה ודוד ברבותיו. הוא יכול לצבור כוח והוא מתחיל לצבור כוח, הוא יכול מאוד להיות שם. דוד קורא את התמונה, אומר, אני בן עבד, שיהיה ברור. ובמילים אחרות, איזה רטיית אומן שבא להרגיע, שבא לפייס, שבא להוציא את הספק ואת הפחד מליבו של שאול. הוא רואה את שאול, הוא קורא את המפה, ובעצם אומר את מה שנתבע, את מה שצריך, את מה שנכון כל כך לומר, אני בן עבד של המלך. אני בן עבד של המלך, ובמילים אחרות, אני לא עומד להשתמש בכוח הזה. אני אבא שלי עבד, וקל וחומר, אני עבד של המלך.
באיזשהו מובן,
שאול
קיבל את התשובה שהוא זרח.
לא שהוא זרח, שאולי גם אם הוא פרץ, אבל אני לא מאיים בשום מצב פניי, לא לאיים, אני לא עומד לקחת ממך שום דבר, ולהפך, אני עומד לתמוך בך, אני עומד לעזור לך, אני נאמן, עבד זה אדם נאמן. בסדר? עכשיו תראו דבר מאוד יפה. אז ככה עונה דוד, בית עבדך ישי בית הלחמי. עכשיו תראו מה קורה בפסוק הבא, והיא כחלותו לדבר אל שאול ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד ויהווהו יונתן כנפשו. אני שואל אתכם שאלה, מה גרם לאהבתו של יונתן אל דוד? שאלה מופנית אליכם. איפה תנך? תימנים יודעים תנך בעל פה, לא? מה אתם אומרים? מה גרם לזה? הגבורה שלו, הוא התפעל מהיכולות שלו להרוג את גוליית, וואו, אני אוהב אותך כנפשי.
התפעל מהיכולת אולי שהוא הבין את הסיפור,
ונראה שאול... שימו לב, מה עשה שאול? דוד, יונתן עומד ורואה את הסיטואציה הקשה, שכולנו ראינו אותה, שאבא שלו בלחץ, שלא יש שואה, שקורא לשר הצבא, ונותן לו פקודה לברר, ואת המסמוס, את כל מה שאנחנו ראינו, יונתן היה במקום וראה. והוא שומע את דוד, בן עבדך ישי בית הלחמי, במילים אחרות הוא רואה, דוד נותן מקום לאבא. דוד לא מאיים עליו. ויהווהו כנפשו. זאת אומרת, איך אני יודע שזה קשור? והיא כחלותו לדבר אל שאול ונפש יונתן נקשרה. מה הגורם לנפש שנקשרה? רואים את הדבר הזה? הרי לא כתוב, מה זה ואי כחלותו לדבר? מה זה קשור? ואי כחלותו לדבר, זאת אומרת, הוא שומע את המכלול. הרי לפעמים אפשר להגיד בין עבדך ולמנף את זה בסוף ולתקוע אותו. לפעמים אתה מעלה מישהו בשביל לתקוע אותו. קוראים לזה היום להרים להנחתה, נכון? יש כל מיני מצבים כאלה. הוא רואה דוד בתמימות. ואי כחלותו לדבר אל שאול? ונפש יונתן נקשרה בנפש דוד, ויהווהו יונתן כנפשו. אז זה התגובה של יונתן, אבל התגובה של שאול, אף על פי שכאילו היו צריכים להרגיע אותו, זה לא מספיק. ויקחהו שאול ביום ההוא, ולא נתנו לשוב בית אביו, בן מי זה הנער שהתרחק מבית אביו. ובעצם מרגע זה הוא מרחיק אותו מבית אביו, והסיפור בעצם... הולך להיות שהוא יחד איתו. תסתכלו מיד אחרי זה, יש פה הולכים שאול יונתן, שאול יונתן, רוצים לראות כל אחד איך הוא מתנהל מול דוד, וזה דבר והיפוכו. והתפשט יונתן את המעיל אשר עליו והתנהל לדוד ומדה ועד חרבו ועד קשתו ועד חגורו. זה מבחינת יונתן. ומבחינת שאול, ויצא דוד בכל אשר ישלחנו שאול יסכיל ויסימהו שר על אנשי המלחמה ויתב בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. עושה דבר שלא ישוער, כאילו אתה מנחית מישהו מלמעלה פתאום, והיטב בעיני כל עבדי, בעיני עבדי שאול, לא כתוב כל, בעיני כל העם וגם בעיני עבדי שאול. זאת אומרת דוד בעצם הולך והיטב בעיניהם, ישכיל, יש פה איזושהי תנועה טובה של דוד, אבל לא נתנו לשוב בית אביו כפי שראינו בהתמודדות שלו. טוב, אלה הדברים שנמצאים בפרק י"ז, ואני מכאן רוצה לתת איזושהי סקירה ואיזושהי תמונה בעצם על הפרקים הבאים, החל מפרק י"ח ועד סוף, ועד בעצם הייתי אומר שמואל ב', הפרק הראשון שמת שאול. אז אנחנו בעצם בפרקים שדוד נרדף על ידי שאול. אז הפרקים האלה למעלה מ-15 פרקים, זה משהו שאפשר ללמוד אותו לאורך זמן. אבל אנחנו נראה אותו בקצרה. זאת אומרת, ננסה להבין את התהליך היום באיזושהי תמונה כוללת. מה בעצם קורה שם אולי קצת, וגם להתבונן בשתי נקודות. נקודה אחת, מה בעצם גורם לשאול לרדוף? אני רוצה קצת להתמודד עם השאלה הזאת. אפשר להתמודד איתה בהרחבה, ואז צריך ללמוד את פרק ט"ו ממש, ולא לא נוכל ללמוד אותו עכשיו. אני פחות מעוניין להיכנס אליו. אבל בכל אופן נדלה איזושהי תמונה. שאול, הנביא אמר לך, אמרו לך דברים ברורים. הוא נתנה לרעך, טוב ממך, קרא השבט מהמלאכתך מעליך. מה, אתה נאבק בקדוש ברוך הוא? במי אתה נאבק? איך אתה עושה דבר כזה? כאילו, מה גורם לו? אני מזכיר שברקע הוא לא רצה את המלכות, נכון? הוא ביקש אתונות, הוא בכלל לא רצה, וכאילו, אז איך קרה שהאדם שלא רצה להיות מלך, בסוף רודף אחרי המלכות בצורה כל כך קשה ומטלטלת, ממלכת ישראל טלטלה גדולה, גדולה ביותר. אז מהי נקודת המבט של שאול? זו נקודה אחת. והדבר השני זה מהי נקודת המבט של דוד, שזה בעצם עיקר הדבר שלנו, לנסות לראות אותה. אני אקדיש לזה היום ואולי קצת בפעם הבאה, לא יותר מזה. אז בואו נתחיל. אז ככה, בואו נלך קודם כל למציאות. המציאות מתחילה כמו שראינו, ולא נתנו לשוב בית אביו. הדאגה הוא, הנער הזה מאיים על שאול, ובעצם יכול להיות שהוא הולך להגשים את מה שאמר שמואל, ואם הוא הולך להגשים את הדבר הזה, אז זה כמו השאלה של יהושע למלאך, לנו אתה אם לצרנו, התשובה היא לצרנו. והוא רע לשאול, רע לממלכת ישראל מנקודת מבטו, וזו התחנה הראשונה. תחנה שנייה, בואו נראה ככה בקצרה, בפרק י"ח אנחנו רואים את שירת הנשים. כן, שירת הנשים, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, בפרק י"ח, ואיחר לשאול מאוד, ואיחר לשאול, וירא בעיניו הדבר הזה, ויאמר, נתנו לדוד רבבות ולי נתנו אלפים, ולא עוד אח המלוכה. ואי שאול עוין את דוד מהיום ההוא והלאה. שירת הנשים צרבה איזה דבר קשה בנפשו. ומיד אחרי זה ויתל את החנית, ואחרי זה ויסירהו שאול מאמו, ויסימהו שר אלף, ויצא ויבוא לפני העם. אבל הוא בא לפני העם, ופה רואים איזה מין גישה כזאת שהוא מרחיק אותו מבית אביו, אבל הוא מעלה אותו בתוך בעם. ואנחנו רואים בהמשך שהדבר הזה מעורב גם עם איזה רצון לפגוע בו, בסיפור עם אורלות הפלישתים, גם למירה וגם למיכל, ויש פה איזה תערובת. וכל ישראל ויהודה אוהב את דוד, זאת אומרת הוא שומר עליו בבית אביו, מבית אביו, ולא נתנו לשוב בית אביו. הוא מקדם אותו מצד אחד, ומצד שני הוא רוצה שיפול ביד פלישתים, שיקרו דברים רעים. יש פה איזה אמביוולנטיות, יש פה איזה תמונה מורכבת בתוך הדבר, ואפשר לומר שיש פה פרדוקס שמלווה את כל הפרקים האלה. שאול מעורבב. מצד אחד הוא אוהב אותו אהבת נפש, רואים את זה כבר בהתחלה, ויהווהו מאוד, לא ויהווהו. דוד נותן לו איזה צלילים, נותן לו איזה ניגון, נותן לו איזה הרמוניה, נותן לו משהו שהוא לא, הוא כל כך צריך אותו במיוחד ברוח הרע, והוא אוהב אותו אהבת נפש, זה מצד אחד. מצד שני, הוא מבקש להרוג אותו. ובשלב הזה, בפרק י"ח, זה עדיין בסתר, עדיין לא לעשות, זה לא באופן פומבי, אבל זה איזה שהם מחשבות, הוא רוקם מתחת לפני השטח, ויש פה, נותן לו את הבנות שלו, או בת אחת, אבל מצד שני הוא מבקש להפיל אותו ביד פלישתים. אתה רוצה להפיל אותו ביד פלישתים, מה אתה נותן אותו לבת שלך? ומאמלל אותה. למה אתה עושה את הדבר הזה? אז התשובה, הוא קרוע בין שני עולמות. גם מאוחר יותר, בפרק שנלמד בהמשך, זה הפרק שאולי עוד היום נגיע אליו, פרק חבד, אנחנו נראה, יש רגע שבוכים, ויש רגע שרודפים, והם דרים זה לצד זה, ובאמת המתח הזה הוא קיים בנפשו. אהבה וקנאה משמשים בערבוביה. בפרק הבא, אחרי י"ח, פרק י"ט, הוא כבר לא נסתר. הזממה הזאת כבר לא נסתרת. וידבר שאול אל יונתן בנו ואל כל עבדיו להמית את דוד. דוד מורד, עכשיו ממיתים אותו. ועוד פעם באמצעות החנית, הפעם זה יותר, מי שמשווה בין הפעמים, זה הרבה יותר, זה יותר חזק. אחרי זה הוא שולח מלאכים אליו לעמיתו בבוקר, לעמיתו בבוקר, ומיכל ממלטת, אומרת לו, אם אתה לא עכשיו בורח, אתה מת. מחר אתה מת. מיכל בת שאול מודיעה לו את הדבר הזה. היא אומרת, אני מכירה את אבא שלי, אתה לא מבין. ודוד מנסה, מאיזה סיבה שננסה להבין אותה בהמשך, לעצור. הוא לא רוצה לפגוע בשאול בשום אופן, אבל לא רק לא רוצה לפגוע בשאול, הוא לא רוצה לעזוב, לא רוצה לשבור את הכלים. עוד מעט אני אראה, אני אתן איזושהי סקירה. אז בחלק הראשון, הכל נסתר. מפרק י"ט, הכל כבר נגלה. בעצם שאול אחרי זה הולך אל ניות ברמה, ורוצה לתפוס שם את דוד. ומשם אנחנו בעצם, החל מנוב עיר הכהנים, אנחנו בעצם פעולות חריפות, נוביר הכהנים, זה בעצם מסר מאוד ברור. כל מי שמשתף פעולה עם דוד, אחת דינו. ואפילו אם יהיה כהן גדול, ואפילו אם יהיה כהנים נושאי בד שעובדים במקדש, אין משוא פנים. ואז הוא יוצא לדברים חריפים. הדברים החריפים זה נוביר הכהנים, דוד בקהילה, ורדיפה כבר של כל העם או חלקים גדולים מהעם. דוד, לאורך כל הדרך ולאורך כל התקופה הזאת, נאמן לשאול, באופן פלאי, שלא ישוער, ויש הרבה ניואנסים דקים להבין את התהליך, והתהליך הזה הולך ומתפתח, ואנחנו נראה בפרק שנלמד, בפרק חב דלת, נראה את התהליך של ההתפתחות, איך ממש דוד נמצא במחשבה אחת, והמחשבה הולכת ומתגבשת, והוא מעצב את העמדה שלו תוך כדי האירוע. אנחנו נראה תמונה כזאת. אבל בכל אופן, בכל הפרק הראשון של י"ח, כמו שראינו, דוד לא שובר את הכלים. פעמיים בחדר, אחרי זה הוא יוצא החוצה. אבל מטילים בו את החרב, הוא מביא את האורלות פלישתים, מביא אפילו 200 אורלות פלישתים, הוא משתף פעולה בכל ששולחים אותו, הוא משתף פעולה, לא שובר את הכלים, בוודאי לא בורח. בפרק י"ט, הוא גם בתחילה לא רוצה לברוח, עד שמיכל אומרת לו, אתה חייב לברוח. לאחר מכן, בפרק חף, מחר חודש, מה מיוחד? אחרי שכבר הוא ברח בעצם בפרק י"ט, ושנייה אחת, כן, אחרי זה, בפרק י"ט זה גם הסיפור של ניות אצל שמואל, אז אחרי שכבר הדבר הזה קורה, בפרק חף פתאום הוא חוזר ל... כאילו מגיע הזבח, מגיע המועד, כאילו ראש חודש, נכון? מחר חודש, מכירים, כולנו מכירים את ההפטרה הזאת, מחר חודש, ועושים עוד פעם ניסיון. אז אם היינו לומדים את הפרק, היינו שואלים, למה ניסיון? כבר כל כך ברור הסיפור, בפרק י"ט כבר עשו ניסיון, עוד פעם ניסיון. אז התשובה זה לא אותו ניסיון. בפרק י"ט זה דוד הלך, מה היחס שלו לדוד? בפרק חף זה סיפור אחר לגמרי. שאול נשאל מעימדי ללכת לבית לחם. אתה נתת לו? זאת אומרת, זה לא סיפור של דוד שהלך. בעצם בוחנים פה שאלה אחרת לגמרי. איך יגיב שאול בעצם מצב שבו יונתן אומר, אני מבטר לו על המקום. אני רוצה שהוא יהיה מלך, אני מבטר על מקומי בבוא העת. איך יגיב לדבר הזה שאול? לשאול את זה באופן ברור אי אפשר. אז מתחככים. הרי לא נתנו לשוב בית אביו, מצד אחד, ויונתן מתחכך ונותן לו לשוב בית אביו. איך אתה נותן לו לשוב בית אביו? אז בעצם הוא עושה, אז למה הוא עושה את זה? הוא לא אומר אני נותן לו להיות מלך, אבל זה ברור שזה מה שמבחינת יונתן, הוא כבר פשט את בגדיו, והוא כבר, הוא בפרק י"ט הוא כבר אמר לו דברים, אני יודע שאתה תהיה מלך. הוא יודע שהוא יהיה מלך, וזה ברור ביניהם כבר, אבל עכשיו הוא רוצה בעצם למסור את המסר הזה לשאול, ונראה איך שאול יגיב. אז לא אומרים את זה מפורש, אבל מראים לו שאני משתף פעולה עם דוד, ועל טיפת שיתוף הפעולה הזאת, בין אהבת המרדות, כי יודע אתה לבושתך או לבושת ערוות אמך, כי כל הימים אשר בן ישי חי לא תיקון אתה ומלכותך, והוא בא להטיל עליו את החנית. ושאול ויונתן מבין שחלה מאת אביו, מבין שהסיפור רציני ואין על מה לדבר, דוד תברח, תברח, ומעשה החיצים, והסיפור הזה מראה. ודוד בעצם בורח לנוביר הכהנים, ומשם לאחיש מלך גת, ומנסה בעצם לברוח. גרשוני מנחלת השם, לאמור, מסתפח, לאמור, לך עבוד אלוהים אחרים. טוב, זה מאוחר יותר. לא, גרשוני מנחלת השם זה בכף דלת, אבל זה אותו עיקרון, בסדר. בהמשך יש את דוד בקהילה, הכל מגיע לקנה מידה מאוד מאוד רחב. קהילה זה סיפור של גיוס כללי. תארו לעצמכם, גיוס צו 8. כל הצבא, שם זה כל הצבא, כל העם, כל מי שנלחם בעצם מגויס לסיפור הזה, ואחרי זה יש את הסיפור של מדבר מעון, כל זה בפרק חף ג', ואנחנו מגיעים לפרק חף ד', ופה ברשותכם אנחנו נתמקד, פה אנחנו נתחיל את הלימוד שלנו. אחרי זה יש לנו עוד אירועים אחרי חף ד' וחף ו' שנראה אותם, ועוד נקדיש להם בעקבותם, אבל אני רוצה כרגע לעצור בתחנה שהגענו, כי זאת תחנה חדשה. עד עכשיו דוד לא שבר את הכלים ונשאר תחת שאול, אפילו שכבר מנסים להרוג אותו, הוא לא שובר את הכלים. אחרי מיכל הוא עוזב ומבין שאין ברירה, ואחרי זה מתחילים המרדפים הגדולים, ומה שקורה פה בסיפור הזה, יש לנו שני סיפורים, גם בפרק חב ד' וגם בפרק חבב, ששאול רודף אחרי דוד, הוא נמצא יחד עם הרבה הרבה אנשים, 3,000 איש, ובעצם באופן פלאי נוצר מצב שמה? ששאול נופל לידיו של דוד. וואו, הוא רודף אחריו, 3,000 איש נמצאים מחוץ למערה בפרק חב ד', ודוד ואנשיו נמצאים בתוך המערה, ורודפים אחריהם, זאת אומרת, אם ידעו שיש אנשים במערה, הם מתים. אז זה בעצם המציאות. ובתוך המציאות הזאת, באיזשהו אופן פלאי שאי אפשר להסביר אותו חוץ מאשר ההסבר שכולם נותנים לו, סיגר השם את שאול ביד דוד. זאת אומרת, שאול נכנס להסך את רגליו, כאשר דוד ואנשיו נמצאים במערה, והמרחק בינם לבינו הוא מרחק כזה שמאפשר להם לשלוח יד בנפשו, ולעצור את כל הטירוף הגדול שנמצאים בתוכו. מה עושים בתוך מצב כזה? זוהי הדילמה שנמצא בדוד, ולפסוקים האלה אנחנו נזדקק. בואו נראה, ודרך הדבר הזה נוכל להציף גם שאלות מהות על כל הסיפור. טוב, אז בואו נראה. תגידו, למה שאול רודף אחרי דוד? תכננתי לראות בהרחבה ולא נגעתי בזה, נכון? תכננתי ואופ. אז אולי נחזור בקצרה. אולי אני אחזור בקצרה. כמה יש לנו עוד? 10 דקות וזמן טוב. אז בואו 10 דקות, ככה. נתתי לכם סקירה של התמונה, ועכשיו אני רוצה, כמו שאמרנו, לפתוח בשאול ולאחר מכן בדוד. שאול, מדוע אתה רודף אחרי דוד? אתה הולך נגד שמואל, אתה הולך נגד הקדוש ברוך הוא. ונתנה לרעך טוב ממך, כאילו זה הבחירה האלוקית בדוד בסופו של דבר. ומה יש כאן? אז אפשר לדבר על קנאה, וברור שיש גם את הדבר הזה, הוא חלק מהסיפור, אבל למיטב הבנתי אי אפשר לדבר עליו כעומד בפני עצמו, ויש פה הקשר ויש פה סיפור הרבה יותר משמעותי. שימו לב, אנחנו מדברים על שאול בפרק ט"ו, שאומר לו שמואל, אותי שלח השם למשוחך למלך על ישראל, ואתה שמע בכל השם. אותי שלח, וכמו אומר לו, זה נכון שאני אמרתי כבר פעם אחת, בפרק י"ג, שהקדוש ברוך הוא לא קרא, שם הביטוי לא קרא, אבל ביקש השם לא איש כלבבו, ויסבר לנגיד על עמו, אבל לא שמרת ואתה איבדת את המלכות. אבל פה הוא אומר, אותי שלח השם למשוחך למלך על ישראל, ואתה שמע בכל השם, וההמשך ברור. ואם תשמע בכל השם, אז אתה תחזור להיות מלך, והכל יהיה בסדר, והכל ייסגר בצורה הטובה. זאת אומרת, בעצם יש פה איזשהו זימון לדבר הזה. אני רוצה להזכיר ברקע, שאול ברח מן המלוכה, לא רצה אותו, ושמואל, ככה ראינו איך הוא יצא מהעיר, ושופך עליו שמן ואומר, משך אותך, אוי. כן, מי, כאילו, לא, אין שם שיתוף פעולה של שאול בנקודת המוצא. ובתוך המקום הזה, אחרי הסיפור הזה של פרק ט"ו, באים לשאול ואומרים לו, השם מאס אותך, מיות מל. ופה אני רוצה להיכנס רגע לנעליו של שאול ולנסות להבין מה עובר עליו בעצם. אז קודם כל צריך לדעת, שאול נשמע וביצע, מימש, הייתי אומר, את אחד הצווים הקשים ביותר שניתנו בהיסטוריה של העם היהודי. תחפשו בבקשה איפה יש מצב שבו מקיימים את המשפט הבא: אתה לך והכית את עמלק והחרמתם את כל אשר לו ולא תחמול עליו, והמתה מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד צמי, מגמל ועד חמור. אתם מכירים עוד מלחמה כזאת שקרתה אי פעם בהיסטוריה של עם ישראל? אני לא מכיר. זאת אומרת, השמדה טוטלית, לא על בסיס של מלחמה, אלא על בסיס של יוזמת מלחמה, על אירוע שהרה לפני הרבה 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 שנים. אין לנו תיאור של משהו שקורה, ורואים שמבחינת שאול וירב בנחל, זה איזשהו צורך שהיה לו לריב בנחל, לעורר איזשהו משהו, לעורר איזה סכסוך, ככה פרשנים אומרים, וירב בנחל חיפש איזה תואנה אחרת, איך אני בא אליהם איזה יום אחד ועושה את הדבר הזה, הדבר היה קשה בעיני. אז זה קודם כל, מבחינתו של שאול, ציוו אותו בדבר שלא ציוו אחרים, ומבחינתו, וואו, הוא רואה את עצמו גיבור גדול. אגב, העובדה שהוא רואה את עצמו גיבור גדול, שימו לב, זה מפורש בכתוב, זה לא אמירה, היא כתובה. הוא גמר את המלחמה, אני קורא יחד איתכם בפרק תתוו, הוא סיים את המלחמה, ויום ויבוא שמואל אל שאול, או לפני כן מציב לו יד, מה זה מציב לו יד? בא שאול הקרמלה והנה מציב לו יד, נגמרה המלחמה, ויסוב ויעבור דרך הגלגל. נגמרה המלחמה, ומה קרה במלחמה? ויח שאול את המלאק מחבילה בו אחשור אשר על פני מצרים, ויתפוס את הגג מלך המלאק חי. בפשטות אפשר להרוג אותו מיד, אפשר אולי לעשות את זה בטקס ואולי בצורה עוד יותר מכובדת. ואת כל העם אחרים לפי חרב. ויחמול שאול והעם, אפשר לקרוא ולהסביר שבעצם שאול חמל על הגג, כמו שמפורט, והעם על מיטב הצון והבקר, כמו שהוא אומר, חמל העם בהמשך, וזה מתיישב. רק יש לו אחריות, אז כתוב את זה בצורה מיוחדת קצת בפסוק. אבל בסופו של דבר הוא משאיר אדם אחד בחיים, והעם הרגו את כולם, חוץ מזה בני אדם הרגו, ונשארו חלק מהבהמות, ועוד רגע נותן הסבר טוב, למען זבוח להשם אלוקיך. אז אם כן, שאול מבחינתו עשה את הבלתי יאמן, הוא באמת בלתי יאמן, עשה, מיצה את המשימה, והמשימה מבחינתו הוא ביצע אותה, הוא מציב לו יד, והוא רואה את שמואל, וישכם שמואל לקראת שאול בבוקר, ואז הוא בא, ויבוא שמואל אל שאול, ויאמר לו שאול, ברוך אתה לאדוני, הקימותי את דבר אדוני. הוא באמת חושב ככה? כן, בוודאי שהוא חושב ככה. זה משהו, הוא באמת חושב שהוא צריך לקבל צלש על מה שהוא עשה. ובתוך המקום הזה אומרים לו, רגע, מה כל הצון הזה באוזניי? ונניח שהוא השאיר את הצון, אז הוא השאיר אותו גם לאחרים אותו. זה משהו שאפשר לחשוב, רגע, לאחרים אותו, אולי זה כן סוג של מילוי בצורה טיפה יותר רחבה, בכל אופן, כן, אבל שימו לב, כולנו יודעים, כולנו למדנו, בתורה שבעל פה, וזה עולה מתורה שבכתב, שיש מושג שנקרא לאו הניתק לעשה. לאו שאפשר לתקן אותו, לא לוקים עליו. למה? כי אפשר לתקן. את החטא של שאול אפשר לתקן. אז מתקנים. לא טוב לסבוח להשם, עכשיו גומרים, עכשיו סגרנו את העניין. בעצם אפשר. זה לא לוקים עליו, וגם בהיבט הזה, ככה אפשר בעצם לשאול על הדבר הזה. מעבר לזה, זו סוגיה מאוד מורכבת. ענקי עולם עמדו מול דבר השם ועשו דברים אחרים ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אברהם אומר, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. ומשה אומר, מכני נא מספריך. אבל גם הרבה דברים אחרים. הקדוש ברוך הוא אומר לשמואל, שמע בכל העם לכל אשר יאמרו אליך. ואנחנו ראינו שהוא עושה דברים הפוכים. וימנו העם לשמוע בכל שמואל, אבל אמרו ההפר. ועכשיו אנחנו לומדים בספר יהושע איך הקדוש ברוך הוא ציווה על צורה אחת לכבוש את העי, ועושים את זה בצורה אחרת. שינויים שנראים קטנים יותר, נראים גדולים יותר, כל אחד מהם, ואפשר למנות הרבה מאוד, אפשר למנות על אליהו, ואפשר למנות. הייתי אומר במילים יותר חדות, שכל מקום בתורה שכתוב שהקדוש ברוך הוא אומר משהו למשה, ואחרי זה יש פירוט של מה משה עושה, אז אם זה היה אותו דבר, אז לא היה צריך לפרט, היה אומרים, ויעש כן, ויש מקומות כך. ואם כתוב, תאמין אותם אחד מול השני וטבלה, ותראה את הפערים. הפער של שאול הוא לא גדול. עומד שאול ולא מבין בעצם את הדבר הזה. לא מבין, רגע, אני הייתי גיבור, עשיתי את מה שעשיתי. והפער הוא בעצם בלתי אפשרי, ובלתי מובן, ובלתי נתפס. והוא לא מבין למה אומרים לו, קרא השם את מה... קרא השם את ממלכתך מעליך, הוא לא מבין על מה קוראים ממנו את המלכות, והוא עומד בחוסר עונים ובחוסר תשובה. מי שקורא את הפרק רואה שחוסר העונים וחוסר התשובה זה לא רק שלו, זה שמואל נמצא במצב לא יותר טוב ממנו. הקדוש ברוך הוא אומר, מאסתי את שאול כי שב מאחריי ודבריי לא הקים. מה הוא עשה? לא אומרים לשמואל. שמואל נמצא בהסתר פנים בתוך המקום הזה. ויזעק אל השם כל הלילה, ומה התשובה? אין תשובה. הוא קם בבוקר והוא מתחיל ללכת. הוא לא יודע איפה שאול, הוא לא יודע מה קרה, הוא לא יודע מה התוצאות. באסתר פנים גמור נמצא שמואל בתוך המקום הזה. והוא בא, הקדוש ברוך הוא גם לא אמר לו להגיד לשאול שום דבר, הוא מעצמו. ואז אומרים לו, איפה שאול? למה צריך להגיד לך, אתה נביא? לא, יש אסתר פנים לשמואל. ובתוך המקום הזה הוא בא לשם, והוא אומר, עשיתי, אומר לו שאול, הקימותי, ברוך אתה השם להשם, הקימותי דבר השם. מה יגיד לשמואל? לא הקימות, הוא לא יודע, הוא באסתר, כמו שאמר. אז הוא אומר, הוא מכל הצון הזה באוזני, הוא אומר את המינימום ומתפתחת שיחה. ובתוך המקום הזה, מי שמעיין לעומק בשיחה הזאת, רואה ששמואל נמצא במקום דומה לשאול. זה נטיעת ידיו, הוא אוהב אותו אהבת נפש, ושניהם ביחד בנו את המלכות, ומי שבעצם קבע את, את דרכה של המלכות, זה במידה רבה מאוד, זה שמואל, והיא, הייתי אומר, זה מה שעומד כרגע למבחן, ובעצם הייתי אומר, בתוך הסיטואציה הזאת, ויותר מזה אני אגיד, ששאול שואל את שמואל, מה הבעיה? ומי שמעיין, אז הוא אומר לו, לא שמעת בקול השם. אז אני אקרא לכם פסוק אחד. ויאמר שמואל, ויאמר שאול, לא, לכנה, ויאמר שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים, כי שמוע בקול השם, הנה זבח מזבח טוב, להקשיב מחרב העילים. ויאמר, כן, ויאמר שאול אל שמואל, חטאתי כי עברתי את פי השם ואת דבריך, כי יראתי את העם וישמע בקולם. זאת אומרת, מה זה פי השם? מה ההבדל בין דבריך לבין פי השם? פי השם, אני מבין שעברתי על המילים, פי זה משהו פיזי, דבר, דבריך זה דיבור, זה תקשורת, זה משהו מהותי יותר. וכמו רומז לו בעצם שמואל, או כמו רומז לו שאול בתוך המקום הזה, אני מבין שלא הייתי בסדר. אז עברתי על פי השם, ואת דבריך עם הפרשנות שאתה בעצם נותן להם, שהיא מבחינתו של שאול מרחיבה, שהיא קשה מבחינתו. ובעצם אני אגיד את זה במשפט אחד, ואולי נפתח את הפעם הבאה בעוד כמה מילים, כי נגמר לנו הזמן. מה שאני בא לומר זה ששאול לא משלים, לא מבין, ובעומק שמואל זעק אל השם כל הלילה ולא נענה, וגם שמואל לא מבין. על זה צריך להפיל, על זה צריך. שמואל עד סוף חייו מתאבל על שאול, כי הוא חושב ששאול זה המלך האידיאלי. הקשר שלו עם דוד הוא רופף מאוד, וראינו, דיברנו על הדבר הזה. את שאול הוא נשק, והוא דיבר לו דברים גדולים ורומם אותו, ועד סוף ימיו הוא מתאבל עליו. למה הוא מתאבל? כי הוא לא השלים. יש פה פרשייה סבוכה, הקדוש ברוך הוא מעביר יש פה איזו טרנספורמציה בעולם בתפיסת המנהיגות, קשור לפרשת המלך, ושאול זה המודל של המלך הקודם הישן שמקבל את הכוח מהנביא, והמודל הזה עומד רגע לפני הסוף שלו, ויש כמה דברים אולי שאני בכל אופן אגיד אותם בפעם הבאה. אז אני אעצור פה, רק אגיד היית רוצה עוד, אבל השעון אומר לא. אני רק אומר שמבחינתו של שאול, הוא לא מבין, הוא לא מפנים. רציתם אותי מלך, אז עכשיו אני מלך, ולא עשיתי שום דבר רע. מבחינתו, אולי הוא עשה את הדבר הגדול שצריך לקבל עליו צלש, ועם האמת הפנימית הזאת, אני חושב שהוא יוצא לדרך ולא מוכן לקבל את הדבר. זה ששמואל גם אוהב את שאול, ובעצם עד סוף ימיו מתאבל עליו, מראה שגם שמואל בעצם נמצא באותו מקום. וגם חז"ל וגם הפסוקים מראים את האהבה הגדולה שיש לו עד סוף ימיו, ובעצם את העובדה שזה המודל שבנה אותו שמואל במו ידיו. וכמו שאמרנו, זה לא שאול לבד, זה איזשהו עולם שלם שכרגע מפנה את מקומו לקראת איזו נקודת מוצא אחרת, ועליה נדבר עוד כמה מילים בתחילת הפעם הבאה. ברכת השם עליכם.